אתם מאזינים לכאן עוד.
חלון גאווה עם איציק יושע.
אז הנה כאן תרבות, אנחנו במהדורה נוספת של חלון גאווה בעיצומו של יום פוליטי עתיר דרמות והתפתחויות. גם אנחנו נדבר קצת על פוליטיקה, אבל בעיקר נדבר על ספר חדש של פרופסור ישעיהו תדמור. אנחנו נדבר על בית דרור, המקלט לבני נוער להטאבי שהושלחו מבתיהם. נדבר על קמפיין השנאה של ארגון חזון, נציג עוד מועמד להטאבי ברשימות לכנסת. נפנה זרקור לפרסי האוסקר ולריבוי הייצוגים הלהטאביים שבהם השנה. יעקב גלעד יהיה עם אומן להטאבי עכשווי. אנחנו גם נביא קצת אירוויזיון ועוד ככל שנספיק. בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק, טכנאי השידור מיכאל אולשוונג, אני איציק יושע. קהילת הלהט"ב בישראל הוקטה הבוקר בתדהמה. בעמוד הראשון של עיתון הארץ פורסמה מודעה של ארגון חזון עם הכותרת המסלידה "אבא ואימא שווה משפחה, האומץ להיות נורמלי". עמוס שוקן, המוציא לאור של עיתון הארץ, הודה כי מדובר בהחלטה שגויה של העיתון. עוד על הסערה הזאת בהמשך. ג'סי סמולט, כוכב הסדרה האמריקנית אימפריה, נעצר היום בשיקגו בחשד להגשת תלונת שווא והפרת הסדר. סמולט מואשם בהתנהגות בלתי הולמת. בארצות הברית, על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, סמולט הגיש לכאורה תלונה כוזבת במשטרת שיקגו בחודש שעבר, ולפיה היה קורבן לתקיפה הומופובית וגזענית. בתלונה טען סמולט כי הותקף על ידי שני חובשי מסכות שכיללו אותו על היותו שחור והומו, היכו אותו ואף קרחו חבל סביב צווארו. העונש לא צפוי סמולט, עליה ההתנהגות הבלתי הולמת הזאת עלול להגיע לכדי 3 שנות מאסר. בתחילת השבוע פורסם כי שר העבודה והרווחה חיים כץ מקדם הליך משפטי מזורז להסדרת ההורות של זוגות, רובם להטאבים, שהביאו ילדים לעולם באמצעות פונדקאות בחול או בתרומת זרע. לפי הרפורמה יידרש תזכיר של עובד סוציאלי רק במקרים חריגים, וניתן יהיה להגיש את הבקשה לרישום הורות באופן עצמאי ולא באמצעות עורך דין. ההמלצות הועברו לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. חן אריאלי, יושבת ראש האגודה למען הלהט"ב, ברכה על המהלך ואמרה, אנחנו ממתינות לאישורו של היועמ"ש לאימוץ המסקנות באופן מיידי וליישומן. והערב יושק קמפיין הגאווה של מפלגת העבודה. זה יקרה בפאב הג'יימי הו ברחוב רוטשילד בתל אביב, שם התכנסו יושב ראש המפלגה אבי גבאי ביחד עם חברי הכנסת איציק שמולי, שלי יחימוביץ', רויטל סווד, מרב מיכאלי ומיכל בירן. באירוע תוצג תוכנית 24 החוקים לשוויון שהמחנה הציוני המנוח גיבש לאחר מחאת הלהט"ב בקיץ ומפלגת העבודה מאמצת. עד כאן חדשות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
גם היום אנחנו מציגים לכם מועמד להטאבי לכנסת, והיום אנחנו עם עודד פריד, מי שהיה בעברו מנכ"ל האגודה למען הלהטאב וראש הפורום למדיניות ציבורית ללהטאב. פריד מתמודד ברשימת אחי ישראלי בהנהגתה של עדינה בר שלום, ביתו של הרב עובדיה יוסף. שלום עודד.
שלום, צהריים טובים, איציק, לך,
למאזינים ולמאזינות. בהחלט, השיבוץ שלך ברשימה בהחלט מפתיע. מפלגה שבראשה עומדת אישה חרדית, בוחרת בהומו, בתוך הרשימה. ספר לי על השיחה הראשונה עם הגברת בר שלום.
ראשית אני אומר שהחיבור אינו מפתיע, כיוון
אותי הוא מפתיע.
זה בדיוק הסיפור של מפלגת אחי ישראלי. אנחנו אומרים שהחיבור הוא הסיפור, וזה לא רק החיבור שבין להט"בים לבין דתיים וחרדיים, אלא זה גם בין החיבור שבין ימין לשמאל ומזרחים ואשכנזים, ועוד ועוד קבוצות אחרות שיש באוכלוסייה. לשאלתך, הפגישה הראשונה שלי עם עדינה הייתה מקסימה, היא ערכה אותי בביתה, ושוחחנו ארוכות על השקפת עולמי, על השקפת עולמה, על המקומות שבהם אנחנו מסכימים. כי על מה שאנחנו לא מסכימים, אותם נקרא לזה 20% של דברים שאנחנו לא מסכימים, זה מאוד קל, ולצערנו המערכת הפוליטית של השנים האחרונות תמיד מקדישה את מרב הזמן לדעת במה אין הסכמה ועל מה יש חילוקי דעות.
אז אנחנו בכל זאת ספקנים בני ספקנים, בוא נדבר בכל זאת על המקומות שבהם אתה ועדינה בר שלום לא מסכימים ובכל זאת הולכים שם ביחד.
בוא נדבר על המקומות שבהם עדינה בר שלום ועודד פריד ומפלגת אחי ישראלי כן מסכימים, ולא רק אנחנו, אלא רוב בציבור. אנחנו מדברים על שוויון זכויות ועל שוויון זכויות.
מה דעתה על פונדקאות לגברים הומואים בישראל?
אני אומר לך מה דעתי ומה עמדת המפלגה. אם תרצה לראיין את עדינה, אני אשמח להזיר לך את פרטי הדוברות ותוכלו ליצור את הקשר. אני אומר לך שעמדתי זה שפונדקאות היא חוקית במדינת ישראל, וכפי שהיא חוקית לכל אזרח ואזרחית שאינם להט"ב, היא צריכה להיות חוקית גם ללהט"ב, והאפליה הזו צריכה להיפסק. יכול להגיד לך שהתפיסה הבסיסית אומרת ששוויון זכויות הוא לכולם, ואין דבר כזה חצי שוויון וכמעט שוויון, וככה שמעתי בשולי הדברים גם את החדשות שלכם, אפרופו ההקלות שניתנו באחרונה, או הומלצו באחרונה על ידי משרד הרווחה.
כן, השר כץ.
כן, אז גם בהקשר הזה כדאי לומר שההקלות כבודן במקומן מונח, אך כל עוד לא יהיה שוויון מלא ואמיתי, המאבק שלנו יימשך.
באיזה מקום אתה ממוקם ברשימה?
אנחנו נגיש את הרשימה שלנו היום, ואני באמת משוחח איתך בדרכי לכנסת, מכיר את הדרך הזו כבר קצת בעל פה, הייתי שם לא מעט בשנים
נכון.
האחרונות, ואני אהיה במקום הרביעי.
במקום הרביעי. מי השני ומי השלישי?
בעצם מפלגת אחי ישראלי חרתה על דגלה שוויון זכויות ושוויון מלא גם בתחום של גברים ונשים, והרשימה שלנו, כמו כל מוסדות המפלגה שלנו, מורכבות מאישה גבר, אישה גבר. במקום הראשון עדינה בר שלום, במקום השני אלוף במילואים גדעון שפר, או הטייס המעוטר ביותר בצה"ל, במקום השלישי תת אלוף במילואים רות מלכי ירון, דוברת צה"ל לשעבר, האישה הראשונה שכיהנה בתפקיד, הייתה גם
דובר... ורביעי עודד פריד.
במקום הרביעי עודד פריד, בהחלט. וכדאי לזכור שאחוז החסימה עומד על 3.25% מהקולות, ולכן בעצם הם מתרגמים עצמם לארבעה מנדטים. שורה תחתונה זה שכשנעבור את אחוז החסימה, אני אהיה חבר הכנסת להט"ב מטעם מפלגת אחי ישראלי.
אנחנו כמובן מאחלים לך הצלחה, ועכשיו אתה מוזמן לענות על השאלון שאנחנו מפנים לכל הנציגים הלהט"בים שמתמודדים ברשימות לכנסת, ואני אשאל אותך את השאלה הראשונה, מה תהיה יוזמת החקיקה הראשונה שלך בנושא הקהילה?
בניגוד לאחרים שמתמודדים, אני מכיר את הכנסת היטב, וזה לומר לך שהתשובה לשאלה הזו היא לא תלויה רק בי, אלא תלויה במסגרת שבה אנחנו נהיה. זה מאוד שונה אם אנחנו נהיה בקואליציה או באופוזיציה, וכמה מנדטים יהיו למפלגה שלי ומה היכולות. מה שאני יכול להבטיח בצורה חד משמעית וברורה, והרקורד שלי בשנים האחרונות, מרגע יוצאי מנכ"ל האגודה ודרך הקמת הפורום למדיניות ציבורית ותפקידי כנציג הקהילה הגאה בכנסת, הוא שבכל מצב ובכל סיטואציה אני אדע לקחת את המצב ולהשיק ממנו את המירב ולייצג נאמנה את הקהילה הגאה.
אני בטוח, ומכל זה לא הצלחתי להבין מה תהיה הצעת החוק הראשונה שדחוף, תהיה הכי דחופה לך ל...
אז אני אומר לך, איתיק, יש לי שורה ארוכה של הצעות חוק שכולנו מכירים אותם, אני גם כתבתי אותם בשם הקהילה, מתיקוני איסורי אפליה בחקיקות שונות, דרך כמובן ניסויים אזרחיים, דרך העניינים של שינוי סעיף המין שחשובים מאוד לקהילה
טרנסג'נדרית, כן.
ועד סוגיית פונדקאות ואימות. כל היוזמות החקיקה האחרות שנמצאות כרגע במפה הפוליטית הם בין היתר תוצאה של העבודה שלי ושל חבריי בקהילה.
אוקיי, בוא ניגש, הכל מובן, בוא ניגש לשאלה הבאה. זה לא מופרך יהיה לחשוב שתיקלה למצב שבו תצטרך או תיאלץ להצביע תחת משמעת קואליציונית, בהנחה שאתם בפנים. האם אתה תצביע בניגוד למשמעת סיעתית או קואליציונית על חוק שעלול לפגוע בקהילה?
האם אני אצביע? יש פה רגע כפילות, אני כפל, לא. האם אני לא אצביע כנגד הקהל? לא הבנתי.
האם תצביע בניגוד למשמעת קואליציונית? יהיה חוק נגד פונדקאות? הסיעה שלך תחליט שהיא מצטרפת נגד החוק הזה? איך אתה תצביע?
אני לא, קודם כל אני לא מאמין שהמפלגה שלי תצביע נגד שוויון זכויות לקהילה הגאה ונגד פונדקאות, ובכל מקרה צו מצפוני לא יאפשר לי להצביע אחרת. אני מייצג את הקהילה כבר הרבה מאוד שנים והולך לכנסת כדי להמשיך לעשות את זה, ולא אפעל נגד העקרונות שלי ונגד הקהילה שלי.
אוקיי, איזה מגזר בקהילה צריך לדעתך לקדם אל ראש סדר העדיפויות בטיפול? שהרי יש הרבה דברים לעשות, ובכל זאת צריך לעשות סדר עדיפויות. מה במקום הראשון מבחינתך?
אני חושב שכולנו יודעים ויודעות שהקהילה הטרנסג'נדרית היא קהילה שסובלת מאפליה ומתת ייצוג גם בתוך הקהילה הגאה, ועם זאת אני חייב לומר שמהיכרותי את המערכת הפוליטית, ובין היתר גם כשכתבתי את נייר הדרישות הקהילתי עוד בימי המחאה יחד עם ארגוני הקהילה, המסקנה היא שיש כל כך הרבה יכולת ואפשרות ומקומות לעשות ולעבוד בהם, שלא צריך להגדיר מראש על מה אנחנו מבטרים. אנחנו נאבק על הכל, ואני מבטיח להביא תוצאות גם בעבור הטרנסים והטרנסיות, וגם בעבור כל שאר אותיות הלהט"ב.
כן. האם לדעתך יש מקום למפלגה שהיא כולה להט"בים?
לא, אני לא חושב שזה המצב. הגישה שלי הייתה מאז ומעולם שאנחנו חלק מהחברה הישראלית, וגם בדיונים בכנסת, כנציג הקהילה, הבאתי את זה למימוש, ודאגתי שאנחנו נהיה בכל הדיונים, לא רק כשדנים בסוגיות לכאורה להטאביות, כשמדברים על תוכנית אב לאומית לזקנה, אנחנו צריכים לדבר על הקשישים והקשישות של הקהילה הגאה, וכשמדברים על אפליה או על התעודות מיניות באקדמיה, אנחנו צריכים לדבר על התעודות מיניות של להטא באקדמיה, וכפן שאנחנו, כמו שאומר הסלוגן הידוע של איגי, אנחנו כאן ובכל מקום, אנחנו חלק מהחברה הישראלית, וכחלק מהחברה הישראלית והציבור, אנחנו צריכים להיות בכל הדיונים. ולכן המשמעות היא בסופו של דבר שאנחנו לא יכולים להיות במפלגה אחת ויחידה, אלא אנחנו צריכים להיות בכל אחת מהמפלגות. וצר לי שהמפלגות האחרות שמתמודדות כרגע בבחירות בחרו לזנוח את זה ולדחוק אל שולי הרשימה את הנציגים כן. והנציגות הלהט"בים.
אין ספק עודד שלפי הלהט והרצף והשטף אתה ערוך ומוכן להיות חבר כנסת. שאלה אחרונה בעניין הזה, סוגיית הפונדקאות לגברים הומואים היא שנויה במחלוקת גם בתוך הקהילה. איפה אתה נמצא בוויכוח הזה?
אני לא סבור שהיא שנויה במחלוקת. בשנים האחרונות גם בתוך הקהילה וגם בציבור הישראלי הבינו שברגע שמדינת ישראל הכריעה כבר לפני למעלה מ-20 שנה שפונדקאות היא חוקית במדינת ישראל, שאלה יכולה להישאל פילוסופית, אבל בשורה התחתונה, הפונדקאות היא חוקית במדינת ישראל, ומרגע שהשאלה הזאת הוכרעה, היא צריכה להיות חוקית ושוויונית, ולאפשר לכל אזרח ואזרחית לקחת את המסלול הזה.
עודד פריד, מספר 4 ברשימת אחי ישראלי בהנהגתה של עדינה בר שלום, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה איציק, שיהיה לכולנו בהצלחה.
להתראות.
כל טוב.
חלון גאווה, עם איציק יושע.
ואנחנו עם ספר חדש ושמו חינוך מה הוא לי. כתב אותו הפרופסור ישעיהו תדמור והוא יצא ממש בימים אלה בהוצאת סטימצקי. זהו ספרו השמיני של תדמור שהוא איש חינוך ותיק ומוערך, מי שהיה במשך שנים קצין בתפקידי חינוך בצהל, מנהל בית הספר הריאלי בחיפה ואפילו היה מנהל הטלוויזיה בערוץ הראשון בראשית ימיה. שלום לפרופסור ישעיהו תדמור.
שלום לך. אני רוצה על חשבון זמני קודם כל לחבק את עודד, אינני מכיר אותו, אבל אני מבין, לא, אבל לבד ודאי מסגולותיו, אני יודע שהוא הצטרף לעדינה בר שלום, ועדינה בר שלום באמת אשת המעלה, שהייתה שותפה לי, לנו, במועצה לרוח האדם בחינוך, תנועה חינוכית שהקמתי ועמדתי בראשה במשך שנים, אישה נפלאה. עם כל הלב אני מאחל לה ולא הצלחה.
טוב, דחית בכך את הברכות שלי לספר שלך. אז כן, נקח ברכות על הספר החדש שלך. ואנחנו הזמנו אותך לשיחה הזאת בעיקר בגלל התהליך המרתק וחוצה הכתבים, אפשר לומר, שאתה עברת ביחס להומוסקסואלית של בנך, הרקדן הידוע עידו תדמור. אבל לפני הפרק הזה בספר אנחנו נאמר שהספר ברובו הוא מין חשבון נפש, תקן אותי אם אני טועה, או איזשהו זר של תובנות ולקחים שאתה הגעת אליהם במהלך עשרות שנים של עשייה חינוכית. מהו, אם אני שואל אותך, המהלך, המעשה החינוכי שעיצב את אותך, את דמותך, כמו שאתה רואה אותה ממרחק השנים האלה, כאיש חינוך?
ודאי כאן מדובר בפסיפס, מדובר ודאי ברכיבים רבים ואני מתאר באמת לאורך ההתפתחות, לאורך התפקידים השונים והמגוונים מאוד שעשיתי, בהם גם זיגזגים שונים, ודאי כל אחד מהם תרם את התרומה המיוחדת שלו להתפתחות שלי כאדם, ולהתפתחות שלי כאיש חינוך. אולי אני רוצה להפיין את העניין הזה בסיפור אחד קטן. אני במשך מלחמת התשה בסיני, הייתי אז קצין, הייתי קצין החינוך של הכוחות המשוריינים בסיני, שמה שהפך אחר כך להיות אוגדה 252, שצ'יץ',
אוגדת המגחים,
עמד בראשה. שהייתי הרבה מאוד בקו, והייתי כמעט 3-4 ימים מדי שבוע במשך שנה ו4 חודשים במאוזים, בטנקים, בתותחים וכדומה. ובאתי כקצין הסברה כדי להציג את המדיניות של צה"ל, מדיניות הביטחון וכדומה. אבל בשיחות הללו, בתוך הלילה, עד מהרה התברר שמה שמעניין את החיילים זה פחות המדיניות של צה"ל ומדיניות הביטחון והעוצמה הצבאית וכדומה, והמהלכים הצבאיים, אלא בעצם מה שמעניין אותם הוא שאלות הקיום, שאלות האדם, של מי אני ולמה אני כאן ולמה אני חי, ומהי המשמעות של החיים שלי. והתברר שהשיחות הללו גלשו בעצם לשיחות של הגות, לשיחות פילוסופיות עם חיילים. בזה עסקתי. ואני חושב שזה פחות או יותר ממצא את התפיסה החינוכית שלי. כן. אם אני צריך לתמצאת במשפט מהו חינוך, בעיניי חינוך, עיסוק בשאלות הגדולות של החיים, בשאלות האדם.
ופה בדיוק אני הייתי רוצה באמת להוסיף עוד איזשהו רובד וזה, וזה באמת נראה שכאילו אתה לא פוחד לשים סימני שאלה. זאת אומרת, טוב לך לחיות גם באזורי הספק, ואני שואל, האם חשוב לאיש חינוך ללמוד לחיות באזורים האלה שיש בהם סימני שאלה ואין בהם רק סימני קריאה?
בעיניי סימן השאלה הוא הסימן הקריאה של החיים.
אוקיי.
זה העניין. בעצם אם אני צריך לתמצת את המסר, כבר אמרתי אותו, המסר הוא בעצם לחיות בשאלה. לחוות את השאלות, לעסוק בשאלות, לחפור בהם, לנבור בהם.
בצעירותך לא היית כל כך עם סימני שאלה, נכון? בצעירותך לא היית כל כך רווי בסימני שאלה, היו יותר סימני קריאה.
זה קצת מורכב, משום שאני חושב שגם בנערותי, אני מתאר את העניין הזה, בהחלט חשתי ככה התייסרות של מתבגר ואהבות ולבטים עד אין קץ והתקרבנות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. נכון שכדי לשרוד, נאמר, או כדי לזכות בהכרה ובאישור חברתי וכדומה, בבית הספר הריאלי, בעוד שחלק מחבריי הלכו לתנועה שהייתה תנועה מאוד מופנמת ואינדיבידואליסטית, התנועה השכתריסטית, שאגב עליה אחר כך עשיתי את הדוקטורט, אני כדי לקבל את אותו אישור חברתי ולהפגין שייכות וכדומה, הייתי פעיל בגדנה והייתי פעיל בצופים.
כן, היית גם קצין חינוך שם. יהיה נכון לומר שהספר שלך שזור בעצם באמירות ביקורתיות שחלקן הלא קטן, צריך לומר, מופנה אליך עצמך, זה נכון?
נכון.
לעתים כן, אפילו יש שם הרבה הקהל חטאים.
נכון, נכון, נכון. יש גם מי שקרא את הספר אומר שאולי קצת מחמיר עם עצמי, יתר על המידה, אבל כן, אני חושב שכך צריך להציג עניין, אחרת אתה מאבד את הטעם האנושי של הספר. אז זה הופך להיות פשוט לאיזה מין דוכן של, של הישגים והצלחות וכן הלאה, ובהחלט התברכתי גם בהם וזכיתי גם בהם, ואני מתאר אותם.
כן,
אני בהחלט מתאר אותם.
ואחד
אבל
מהם...
יד כל הצלחה כזאת, אני בהחלט מתאר גם את הדילמות ואת הצמתים.
נכון. וזה באמת מוביל אותנו לפרק על עידו תדמור, כן. בנך האומן והרקדן והקוריאוגרף, כן. שכולנו...
הנפלא.
כן, הנפלא שכולנו מכירים ואוהבים כן. לאהוב את העבודות שלו.
כן.
אני רוצה שאנחנו נשמע קטע מתוך הספר, יובל גנור איתנו באולפן, והוא יקרא לנו קטע ממנו, ואחרי זה נמשיך בשיחה.
איני שוכח את המעמד שבו התוודענו באופן מפורש ודרמטי להומוסקסואליות של עידו. כחודשיים מתחילת הטירונות, כשהגיע לחופשת שבת, הוא התמוטט נפשית. הוא ישן הרבה, לא אכל, והיה מיוסר ושבור. בשבת אחר הצהריים ישבנו שלושתנו בסלון, כל אחד בפינה, בפינה אחרת. והוא אמר, אני לא מסוגל, לא מסוגל, וחזר אל התחינה, אני אחר, אני אחר, אתם לא מבינים? אני אחר. ראיתי את ההתייסרות האיומה שלו, אך מתוך בורות מבישה ומתוך קשיחות של מפקד ומנהל, עניתי בקוצר רוח, מה אחר? איזה אחר? כל אחד הוא אחר. כל אחד מהחיילים באדוריים הוא אחר. גם אני אחר. מה אתה רוצה? כולנו עשינו טירונות, גם אמא עשתה טירונות, גם יפעת, גם אני, וטירונות היא קשה. אתה מוכרח להתחשל ולהתחזק. השמיים נפלו עליי, חשך עליי עולמי, כך התבטאתי ביני לביני. נבהלתי ונבחלתי מהמחשבה על בננו כגי. כעסתי עליו, התקשיתי לאהוב אותו. בכל זאת, מתוך איזה מקור חבוי שבי קמתי, ניגשתי אליו. נטע, אף היא קמה, התקרבנו יחד אל עידו, חיבקנו אותו וגמגמתי בהתרגשות, אבל אנחנו אוהבים אותך, ודע לך שתמיד נאהב אותך.
תודה רבה ליובל גנור. אני חייב לומר שאתה...
תודה רבה, כי אני מתרגש שוב מחדש מהאופן שבו הוא קרא את הדברים.
אכן, הוא קרא אותם באופן נוגע מאוד, גם בי יש התרגשות. אני חייב לומר שאתה מדבר באומץ רב על ההומופוביה שלך, ויהיה נכון לשאול אם זאת בעצם הייתה הפעם הראשונה שהערכים ההומניים שלך התנגשו חזיתית בערכים השמרניים שבעצם גדלת עליהם, או שהופנמו בך, בבני דורך.
אני מניח שלא, אני מניח שכבר נתקלתי בהם לפני כן. אגב, ההתוודות של עידו לעניין ההומוסקסואלית שלו הראה כאשר כבר הייתי בתחילת דרכי כמנהל בית הספר הריאלי. לפני כן, שנים רבות, הייתי לפני כן ראש ליחי עלייה ודברים אחרים, אבל שנים רבות בצהל. ואני מניח שבצהל גם עמדתי מול קונפליקט בין נניח התנהלות החברתית והמצויה והמקובלת וכן הלאה, לבין איזשהו קול פנימי מוסרי. אני רוצה להתעדר ולהתיופף, אבל אני מניח שהיו לי דברים מן הסוג הזה. ביחס לערבים, ביחס לנשים, ביחס לציוד עצמי וכן הלאה. אבל הדבר הדרמטי הוא בהחלט זה. הדבר הדרמטי הוא בהחלט זה. בעיקר זה קרה משום שבדידי עבר עובדה. משום שאצלי זה קרה. היה לי קצין כששרתתי בצהל דווקא באותו פרק זמן בתעלה, שהיה סגן משנה והומוסקסואל, והיינו מאוד מאוד קרובים ומאוד, היו שם לילות רבים שאפשר היה לשוחח וכן הלאה, ושמעתי דברים מנבחי ליבו והתרשמתי מאוד והתחברתי אליו וכדומה. אבל יחד עם זאת, כנראה באופן, באיזה מרחק מסוים, באיזה דיסטנס מסוים של, של, של סובייקט אני, והוא כאובייקט נאמר, כאדם, כסובייקט, אבל בעצם מבחינתי כאובייקט, מה לי ולהומוסקסואליות. שעידו, עידו שלי, בני יחידי, אשר אהבתי וכו', הוא הומוסקסואל, מה פתאום? איך זה קורה? אני חושב שאז הקונפליקט הזה שאתה מזהה אותו, הפך להיות מאוד מאוד, מאוד, מאוד דרמטי.
פרופסור ישעיהו תדמור, כותב הספר חינוך מהו לי, חדש שיצא בהוצאת סטימצקי. תודה רבה על השיחה הזאת.
אני מודה לכם.
להתראות.
בהצלחה, ביי.
תודה.
חלון גאווה עם איציק יושע.
כאילו לא היה די בקמפיין הגזעני של ארגון חזון על הקירות לפני שבוע ויותר, וגם ברשתות, אז הבוקר התעוררה קהילת הלהט"ב למודעה בעמוד הראשון של עיתון הארץ, מודעה בתשלום של ארגון חזון עם הסלוגן אבא ואמא שווה משפחה, האומץ להיות נורמלי. כצפוי, הרוחות התלהטו, ועמוס שוקן, המוציא לאור של עיתון הארץ, נדרש לתגובה. בשיחה עם חלון גאווה שקיימתי איתו הבוקר, אמר לי שוקן כי זאת בהחלט מודעה גזענית, שהיא לא תפורסם יותר, לא היא ולא שכמותה, שזאת תקלה שקרתה, ובעיתון הארץ בהחלט ילמדו אותה. הוא הסביר גם שמודעות פוליטיות בדרך כלל עוברות לאישור המערכת, ומשהו בטיפול במודעה הזאת כנראה לקה ב, נאמר, טעות. אז כן, אז ככה זה אצל שוקן, ואנחנו מקווים שילמדו שם את הלקח. ובהקשר הזה ועוד אני אומר עכשיו שלום להדס בלומנדל.
שלום.
שלום הדס, ואת מנהלת תחומי רוחב והמערך הפסיכו-סוציאלי באיגי, שזה ארגון הנוער הגאה של קהילת הלהט"ב, נכון?
נכון מאוד.
וגם בתוקף תפקידך את רכזת של המגזר החרדי דתי, הערבי והטרנסי.
נכון.
אנחנו גם נגיד שגדלת בבית דתי, והיום את גם מגדירה את עצמך כמסורתית. מה הייתה התגובה שלך כשראית היום את המודעה הזאת, אם ראית אותה, אבל את הסלוגן הזה כבר נתקלת בו בוודאי לפני כמה ימים, כשהתמונה של אלי ישי התפרסמה, תמונה שאומרת כדי שלא יהיה אבא ואבא. איך הרגשת?
האמת היא שהיו לי תחושות מעורבות, ואני אסביר גם למה. מצד אחד זה מאוד ציער אותי, כי מה שכל יוזמי הקמפיינים האלה מפספסים שוב ושוב, זה שהם יוצאים גם נגד הציבור שלהם. זה לא שיש להט"בים רק ב סקטור אחד של בוחרים, כך שלמעשה הם דוחקים החוצה גם בוחרים שלהם.
אבל מבחינתם זה ציבור כזה שלא קיים, הם לא מכירים את הציבור הלהט"בי הדתי חרדי, אני טועה?
אני דווקא חושבת שזה לא נכון, והאמת היא שאפשר לראות בציבור הדתי ואפילו בציבור החרדי שמתחילה לחלחל ההבנה שזה משהו שקורה וקיים, ולמעשה הקמפיין גם קצת מוכיח אותו. כי הם מבינים שיש כוח ללצאת נגדנו, ואז הם בוחרים לעשות את זה. הרי אם זה לא היה מעניין, הם לא היו בוחרים בקמפיין הזה. כלומר, הסיבה לתחושות המעורבות שלי זה שבמובן מסוים אולי יש פה אפילו איזה הכרה שלהם שזה סוגיה רלוונטית. אז אם כמה שהקמפיין הזה בעיניי מכוער ומיותר ופוגעני, אני גם חושבת שהוא מצביע על זה שגם הם כבר מבינים ש הם לא יכולים להתכחש לנושא ולא לדבר עליו.
איך לדעתך אמירות מהסוג הזה של אלי שי, של הרב אלי סדן, של הרב יגאל לוינשטיין, איך הן משפיעות על בני הנוער שאת נפגשת איתם? בני הנוער הדתי, חרדי, להט"בי.
אני חושבת שזה מאוד מצער אותם. כי בסופו של דבר
מצער זה סוג של המעטה, לא?
אני חושבת שצער זה לא דבר קטן, ואני
לא, אני, בוודאי אני שצער זה לא דבר קטן, אני רק חושב שהצער הזה הוא הרבה יותר עמוק, הוא אפילו מלווה בפחד, בתחושת סכנה.
אני חושבת אבל שלא סתם בחרתי במילה הזאת, כי אני חושבת שהרבה פעמים התחושה אולי הכי קשה כשרואים דבר כזה, כשאתה חלק מהעולם הזה, היא תחושה שאתה בעצם נדחק החוצה, שנכפת עליך בדידות, שנכפת עליך בעצם איזושהי ניתוק מהחברה שאתה חלק ממנה ורואה את עצמך כשייך אליה. ולכן דווקא התחושה הראשונית שאני הרבה פעמים מזהה בתוך שיחות עם נוער וצעירים שמדברים על הדברים האלה, זה באמת צער. הרבה יותר מאשר סכנה, כי זה פשוט נורא נורא פוגע ומחאיב, כשהעולם שאתה רואה את עצמך כחלק ממנו בעצם מפנה לך את הגב ומתייחס לך כסוגיה שצריך לפתור אותה, כבעיה שהיא לא רלוונטית.
זה לא רק בעיה שצריך לפתור, זה בעיה שצריך למגר. לו זאת הייתה בעיה שאפשר לפתור, אז השיח היה, אני מניח, שונה. השיח פה הוא הרבה יותר ברוטלי, הרבה יותר נבזי. הוא מדבר על מיגור, על המרה, על רדיפה. אני רוצה לשאול אותך באמת, את פוגשת את בני הנוער האלה בצערם, איך עבר עלייך הצער הזה בבית הורייך?
זה תלוי על איזה שלב של התהליך מדובר. בסופו של דבר, כשמישהו יוצא מהארון, אז ההורים נכנסים לארון, וזה גם היה ככה במקרה שלי. ואני חושבת שבאמת היו כמה שנים מורכבות בבית, בוא נגיד. אבל אני כן יכולה לזהות, וזה אולי משהו שמשאיר אותי בכל זאת אופטימית, שההורים שלי עברו תהליך מאוד משמעותי עם השנים.
את יכולה לאפיין קצת את השינוי שהם עברו, איך הם היו קודם ואיך הם עכשיו?
היה להם מאוד קשה לקבל את זה. הם מאוד ניסו להסתיר את זה בהתחלה, או רצו לפחות שאני לא אהיה כל כך פעילה ומזוהה עם הנושא הזה, כי זה אולי יביך אותם במקום מסוים. זה לא כל כך עצר אותי מלהתעסק עם הדבר הזה, אני כבר תהילה בקהילה לא מעט שנים. אבל עם הזמן הם גם למדו שזה לא איזה פאזה חולפת שאפשר להתעלם ממנה, והם גם הבינו שיש חשיבות בסופו של דבר בעשייה הזאת, כי אני לא עושה רק עבורי, אלא גם עבור אנשים אחרים שזקוקים לזה שיהיה מרחבים שבהם הם יכולים להיות הם עצמם.
איך את מלמדת או מנחילה את היכולת הזאת שלך להיות סוכנת של שינוי גם לנערים שאת נפגשת איתם?
אני חושבת שבסופו של דבר רוב העשייה המשמעותית היא בלהיות בעצמך דוגמה. בלהיות בעצמך בן אדם שמאמין בשינוי, שמאמין שדברים יכולים להשתפר. אם אני פועלת לשינוי, ורואים שהעשייה שלי משפיעה ומשמעותית, אז גם אחר כך החניכים שלי יפעלו לעשות ולשנות. וזה משהו שלשמחתי אני יכולה לומר שאני רואה אותו בתוך הארגון עצמו. יש היום בארגון מתנדבים שהיו בעבר חניכים שלי, וזה בעיניי מאוד משמח.
יש לנו לתת לך נגיד חצי דקה, לו היית עכשיו פוגשת את הרב לוינשטיין או הרב סדן או אלי ישי, ויכולת לומר להם מול העיניים את אשר על ליבך, מה היית אומרת להם?
הייתי אומרת להם שזו לא דרך היהדות, שהיהדות מאפשרת לאדם לבחור בדרך שלו, ושאנחנו לא צריכים לפי יהדות להתערב בבחירות של אנשים אחרים. ובעיקר הייתי אומרת להם שלהלבין פני אנשים זה אולי אחת המצוות החמורות בין אדם לחברו, ואת זה הם כנראה שוכחים כשהם מפרסמים קמפיין כזה. בעיניי חשוב מאוד לזכור שאין שום משמעות לעשייה של בן אדם למקום אם אתה לא רואה את מי שנמצא מולך, ובזה הם ללא ספק שוכחים את המצווה הזאת דאורייתא כבר הרבה מאוד זמן, שוב ושוב.
ועם הדברים, דברי הטעם הנפלאים האלה שלך, הדס בלומנדל, אנחנו נסיים את השיחה הזאת. תודה רבה לך, בהצלחה.
תודה רבה.
להתראות.
להתראות.
חלון גאווה עם איציק יושע.
יעקב גלעד מביא לנו בחלון גאווה אומנים להט"בים עכשוויים, והיום הוא מביא לנו את הומו סאפיאנס של האומן הבריטי פיט שלי, סולן להקת הפאנק באז קוקס, שהלך לעולמו בחודש דצמבר האחרון.
ניפרד היום מפיט שלי, סולן להקת הבאז קוקס, להקת פאנק מסוף שנות ה-70. מה שאפיין את המוזיקה של הבאז קוקס הייתה מוזיקה מאוד מלודית, מהירה, קצבית, פנקיסטית, אבל מלודיות מאוד חזקות, מאוד קליטות. השירים שלו תמיד היו מאוד ברורים ומאוד גלויים לגבי הנושא של המיניות שלו. הוא היה מחוץ לארון בתקופה שזה היה עדיין לא כל כך פופולרי להיות מחוץ לארון למוזיקאי, ואנחנו נשמע שהיא דווקא מאלבום הסולו שלו שיצא ב-1981, שיר שהיה להיט ונקרא הומו סאפיאנס. הוא אומר בשיר הזה שכולנו, כולנו הומו סאפיאנס.
הומו סאפיאנס, פיט שלי, ואנחנו עם בדרור. בדרור הוא מסגרת ייחודית מאוד לבני ובנות נוער להטאבי בסיכון. זה בית שהוא בעצם בית מחסה לנערים ולנערות שנזרקו או הושלחו מבתיהם אל הרחוב כתגובה על גילוי נטייתם המינית. הבית הזה הוקם בשנת 2002, ומדי שנה משתקנים בו למעלה מ-80 בנות ובני נוער שזוכים שם למקלט תומך ברגעים הדרמטיים ובצמתים היותר מסוכנים של חייהם. אנחנו אומרים שלום ליעל סיני, מנהלת בית דרור. שלום יעל.
שלום איציק, מה שלומך?
בסדר גמור. ספרי לנו, איפה ממוקם בית דרור?
בית דרור, קודם כל אני אגיד שזה בית, ממש בית של 5 קומות, שממוקם בשכונת התקווה, ממש בלב שכונת התקווה בתל אביב. מעשה, לפני כמה שנים הוא היה בנווה צדק, ולפני משהו כמו 5 שנים עברנו למשכן שלו בשכונת התקווה. יש בו 14 מיטות לבני ובנות נוער שיכולים פשוט לדפוק בדלת, ולהגיע כשהם נמצאים בזמן משבר, אם עכשיו הם יצאו מהבית, מכל מיני סיבות, הם יכולים פשוט להגיע ולקבל מיטה חמה בלי לשאול שאלות.
24 שעות, 7 ימים בשבוע.
24 שעות, 7 ימים בשבוע, כן.
מהם מקורות המימון של הבית הזה?
ההוסטל הזה הוא בעצם של משרד הרווחה. משרד הרווחה הוא זה שמתקצב ומממן את עמותה שנקראת אותות, שמפעילה רשת של הוסטלים ברחבי הארץ, ומתעסקת באמת בכל מיני מענים ייחודיים, שאחד מהם זה הבית הזה שהוא מאוד מאוד מיוחד, שקם בזכות הרבה דחיפה של הקהילה הגאה, שהבינה שהדבר הזה הוא נדרש. ובעצם משרד הרווחה מממן אחוז מאוד מאוד גבוה מהתקציב, אבל לא מספיק, חוץ מהפעילות השוטפת, לא מספיק בשביל דברים נוספים כמו שיפוט או כל דבר אחר.
מיד נגיע לזה. כמה בני נוער מאכלסים ברגע זה את הבית?
כרגע יש 10 נערים בבית דרור.
נערים בנים?
האמת שלו מאוד מגוון, כרגע יש כמה נערים טרנסים, טרנסג'נדרים, שעברו מנקבה לזכר, יש נערה טרנסית, יש כמה בנים, הומואים, באמת מאוד מאוד מגוון.
תני לנו בבקשה סיפור אחד של אחד מהנערים האלה, שכל אחד הוא עולם שלם, אבל בוא נדבר על אחד שספרי את סיפור הקושי או את הנסיבות שבהם הוא נזרק מהבית והגיע לבית דרור.
באמת הסיפורים הם מאוד מגוונים, אני אשתדל בלי לחשוף יותר לפרטים, באמת הפרטיות היא חשובה. באמת יש לנו נער עכשיו שהוא נער הומו בן 16, שבאמת נער מקסים עם יכולות ותלמידו ושובה לב באמת, שיום אחד ההורים גילו שבאמת ככה הוא גילו בדרך לא דרך שהוא מתכתב עם בנים, ובאמת לא קיבלו אותו ועשו לו ממש חיים קשים בבית.
אני רואה שאת נזהרת, מה זה חיים קשים? מה עשו לו?
חטטו לו בפרטיות, צעקו עליו, אפילו יכול להגיע בהרבה מקרים לאלימות פיזית. אני אדבר ככה בכללי, כי אני באמת לא רוצה להיכנס לסיפור נורא ספציפי, אבל יש הרבה פעמים אנחנו נתקלים באלימות פיזית, והרבה פעמים אנחנו נתקלים בפגיעות מיניות של בני נוער שמגיעים אלינו. מגיעים באמת מרקעים לא פשוטים, ממשפחות לא פשוטות. זה קודם כל נוער שהוא בסיכון, בסיכון גבוה. ילדים שבאמת ללא עורף משפחתי, כי ההורים פשוט לא מדברים איתם, לא יכולים ליצור, לא רוצים ליצור קשר.
אני מניח שהם באים לכם כאל מקום מעבר. אתם ערוכים להפנות אותם הלאה למקומות אחרים שבהם הם יוכלו לנסות ליצור לעצמם עתיד מבטיח יותר?
בטח. תראה, המקום הוא לשלושה חודשים. זאת אומרת, הם מגיעים אלינו ישר בשעת המשבר, ובזמן הזה אנחנו מנסים למצוא להם פתרונות שהם ארוכי טווח. אז אנחנו, כל אחד בהתאם ליכולות שלו, בהתאם לסיפור החיים שלו, אם אפשר לשלוח לפנימיה, אם אפשר להחזיר הביתה, אנחנו עושים גם, יש לנו מטפלת משפחתית בתוך ההוסטל שיכולה להתאים.
היו הצלחות כאלה? להחזיר אותם
האמת
הביתה?
האמת היא שרבע מבני הנוער שאנחנו חוזרים הביתה.
וואלה.
רבע, שזה מספר מאוד גבוה. ואנחנו שמים על זה דגש מאוד גדול. הרבה פעמים הורים פשוט לא יודעים איך להגיב, איך לדבר על זה. במיוחד כשמדובר...
ואתם ערוכים להגיש להורים את הסיוע הזה.
כן. אנחנו עושים גם טיפול משפחתי, גם טיפול משפחתי ביחד עם הנער, גם ללא הנער. גם אנחנו עושים ביקורי בית. אנחנו מציעים...
זהו, והמקום הנפלא הזה, בית דרור, אומנם מקבל תקציבים, אבל הוא הולך ומתיישן, הולך ומתפורר, וצריך לתת יד ולשפץ אותו, ולזה אין תקציב, נכון?
נכון.
אז אתם פתחתם בקמפיין גיוס, לאיזה יעד אתם מייחלים?
האמת ששמנו יעד 80,000, כי לא ידענו אם נגיע לסכום, אבל השיפוץ הוא עולה הרבה יותר מזה, כמובן. אנחנו הולכים לעשות ממש מתיחת פנים רצינית למבנה.
תסבירי למה זה דחוף, השיפוצים האלה, כי בעצם איך שהותם של הנערים נפגעת?
המבנה הוא לא נראה טוב כרגע, גם הדלתות צריכות החלפה, גופי תאורה צריכים החלפה, אף גוף תאורה לא תואם לשני, הבית מאוד חשוך. גם הבית צריך צביעה. באחד מהחדרים של הנערים יש ממש רטיבות שלא טופלה.
יכולה להיות מסוכנת גם.
יכולה להיות מסוכנת. וגם זה לא נעים, אתה יודע, הבריאות הנפשית של הנערים עולה פלאים כשהם רואים בית שהוא נקי ומסודר, ויש בו ארונות סגורים שלא עכשיו הכל מפוזר ובבלגן, וכרגע זה לא המצב.
אז בואי באמת, מי שרוצה להצטרף ולתרום, איך הוא יכול להגיע אליכם לקמפיין התרומה הזה?
אז יש קמפיין באתר גיבבק.
גיבבק, אתר גיבבק, אוקיי.
כן, פשוט מקישים בדרור בחיפוש ומגיעים לקמפיין, אפשר לראות, יש גם סרטון שמראה את הבית, אפשר קצת לראות, ואפשר לראות אותי שם, ואת הפעילות שלנו ו...
אז נחזור, בדרור, אתר גיבבק, נשארות 37 ימים לקמפיין הזה, נכון?
נכון.
עד עכשיו דווקא הענות בסדר, אבל בואו נדחוף עוד קצת.
כן,
נוספו למעלה מ-50,000 שקלים מתוך ה-80 שהצבתם לעצמכם. נאחל לכם הרבה מאוד הצלחה. יעל סיני, מנהלת בדרור, שעושה עבודת קודש. תודה רבה לך
ולעושים
האחרים. להתראות.
ביי ביי.
חלון גאווה עם איציק יושע.
נראה שאפילו הדרמות הפוליטיות שלנו לא יוכלו להאפיל על הדרמות שמזמן לנו טקס האוסקר. הטקס ה-91 מתקרב די במהירות, והוא יתקיים ממש בקרוב, בלילה שבין יום ראשון ליום שני הקרובים. השנה באופן יוצא דופן חלה איזה מין הצטרפות כזאת להטאבית בולטת במועמדויות של כל התפקידים על גוניהן השונים. אנחנו אומרים שלום לאור סיגולי.
שלום רב.
אתה מבקר הקולנוע של שריטה ושל העיתון גלובס, נכון?
נכון.
אז לפני שנזכור ככה את המעמדויות, ככל שהזמן יתיר לנו, והייצוגים הלהט"בים, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מבין איך קרה שיש איזה מין התרבות והנוכחות הלהט"בית כל כך בולטת, כל כך קנתה לאחיזה לפחות השנה בסרטים המועמדים?
לא, האמת היא שזה לא משהו מאוד יוצא דופן בשנים האחרונות, בטח מאז הר ברוקבק, לפני כמה כבר 13 שנים, אנחנו רואים את הייצוגים לא מעט. השנה באמת נוצר איזשהו מצב שלפחות בכל קטגוריית משחק יש...
ולכן זה יוצא דופן.
דמות.
יחסית.
זה קורה בדרך כלל. פשוט באמת עכשיו הסרטים הם... מאוד מדוברים, צריך גם להזכיר שזה נושא מעניין לפני עצמו, שאלו רק שחקנים סטרייטים שמגלמים את הדמויות האלה. שחקנים שנמצאים מחוץ לארון לא כל כך מגיעים לאוסקר.
שזה דיון אחר, כן.
שזה, כן, שזה קטע
בסרט. דיון עצוב אחר, כן.
גם הסרטים אגב, שכן יש בהם איזה ייצוג להט"בי, תמיד אפשר להתווכח על הדרך בה זה נעשה. בטח ברסודיה בוהמית, בטח בספר הירוק, וגם במועדפת של ה...
אז בוא באמת נלך סרט-סרט ככל שנספיק. בוא נתחיל במועדפת באמת.
אז המועדפת, גם היה לנו את הדיון הזה גם לפני כמה שבועות.
נכון.
באמת רומנטי או שם המשחקי כוחות אפלים. עדיין, כן, יש בעצם שלוש שחקניות, שלושתן קלועות באיזשהו מאבק שהוא גם מיני וגם רגשי, וזה, ושלושתן מועמדות, שזה מאוד מאוד יפה.
כן, גם אוליביה קולמן בתפקיד הראשי, וגם רצ'ל וייז, וגם אמה סטון בתפקידי המשנה.
בתכלס הן כולם שחקניות ראשיות, אבל
בשביל הקטגוריות בטקס. בוא נלך לרפסודיה בוהמית, רמי מלק.
אז זה באמת כנראה כרגע הוא המועמד המוביל לזכייה בפרס השחקן הטוב ביותר, הפייט היחיד שלו זה אולי קריסטיאן בייל. ממסגן הנשיא. וכן, אנחנו רואים בדרך כלל שיש ביוגרפיות של דמויות גאות, כל עוד השחקן סטרייט, כמו שון פן במילק, כמו פיליפ סימור הופמן בקפוטי, האקדמיה מאוד מאוד אוהבת את זה.
יש גם אפשרות שהשנה בפרס הסרט הטוב בפעם הרביעית ברציפות ידובר בסרט שעוסק באופן כזה או אחר בלהטביות, נכון? בשנה שעברה זה היה צורת המים.
נכון, זה באמת מאוד מעניין. ספוטלייט, פחות או יותר, אין שם דמות מרכזית, אבל שהיא להטבית, אבל כל הנושא של הפגיעה המינית של הכמרים בילדים, זה משהו שהיה, שוב, מאוד מאוד רלוונטי. אחר כך היה לנו כמובן את אור ירח, ואז את צורת המים, שיש בו דמות, יש קו עלילה משני מאוד יפה של גבר גיי, מזדקן, שמואב באיזה בחור, ולא כל כך בטוח לרגשת לזה. ועכשיו זה גם יכול לקרות. אני, כרגע, אם רואים על רומא, אז זה עלול לעצור את הרצף. אבל, כן,
אנחנו מכאן נתפלל שזה לא יקרה.
לא, אני במחנה המועדפת ספציפית, אבל נראה באמת מה יביא יום.
יש לך עוד דימורים?
כן, אנחנו מניחים שגלן קלוז תיקח את פרס השחקנית הטובה ביותר לאישה, כי כבר מגיע לה, למרות שכולם אומרים שקולמן יותר טובה, אבל אין מה לעשות, לפעמים צריך לעמוד בתור. בפרס השחקנית המשנה, שהיא קטגוריה מאוד קשה, כנראה מדברים על רג'ינה קינג, בסרט שנקרא סיפורו של רחוב ביל, שלא הופץ בארץ בשום קונסטלציה, וזה מרתיח. ושחקן המשנה זה כנראה מהר של העלי על הספר הרוק, שהוא אכן דמות להטבית.
מי שבטוח לא יהיה שם זה יהיה קווין הארט.
אני לא בטוח, יכול להיות שהוא יצוץ, אתה יודע.
הוא לא ינחה אבל.
לא, הוא לא ינחה, האמת שעכשיו יש שמועות על כך שרופי גולדברג תעשה את זה.
לא ויתרו לגמרי על מנחה?
אי אפשר לדעת, יש כל מיני שמועות שמרימים כדי...
סליחה, זה ביום ראשון, כבר צריך לדעת.
זה לפעמים אנחנו לא מקבלים את התמונה המלאה, אבל נראה באמת.
אור סיגולי מבקר הסריטה וגלובס, תודה רבה ובהצלחה לכולם.
תודה רבה.
להתראות. אנחנו עם נציג צרפת לאירוויזיון, בבקשה. טוב, אנחנו ככה מגיעים לסיום התוכנית, ואנחנו רוצים לשלוח מכאן איזשהו מסר של פיוס, אבל קודם ניתן את תקציר עלילת המריבה. המיני סדרה דוז פועה עומדת לעלות לשידור אצלנו כאן בתאגיד בכאן 11. אחת הדמויות בסדרה היא דמות של זמר צרפתי צעיר הומו מוסלמי שמייצג את צרפת באירוויזיון ונשלח על ידי דאש לבצע פיגוע בתחרות, וכל הסיפור המופרך הזה כאילו התחולל בדמיונם ובמוחם הקודח של יוצרי הסדרה הזאת, אסף זליקוביץ' ויואב הבל. וזה קרה הרבה הרבה לפני שצרפת בחרה את נציגה לתחרות האירוויזיון שתהיה בתל אביב. אבל אלוהי האירוויזיון, דרכיה מי ידע, כי לפני שבועות אחדים התבשרנו כי נציג צרפת לאירוויזיון הוא לא פחות מאשר זמר צעיר, הומו, צרפתי, מוסלמי, בדיוק כך. ומכאן, איך לא, הדרך למהומה, מהומה רבתי הייתה מאוד קצרה בתאגיד השידור, כלומר אצלנו אומרים ובצדק, שהמציאות שלנו עלתה כבר קודם על כל דמיון לזמר הצרפתי, והרוחות סוערות, עכשיו הצרפתים מאיימים להחרים את התחרות, התאגיד אומר תנוחו, ואנחנו בחלון גאווה באים ככה להרגיע ולאחל לכולנו אירוויזיון שכולו שירים וניצוצות מהסוג האופטימי דווקא, ועם הצלילים האלה של השיר רואה, מלך של בילאל חסני, נציג צרפת לאירוויזיון 2019. אנחנו ניפרד. תודה רבה לליאור סורוק, העורך משנה ומפיק התוכנית הזאת. תודה רבה למיכאל אולשוונג, טכנאי השידור שלנו. את התוכנית אתם תוכלו לשמוע גם באתר התאגיד, בפודקאסטים של כאן תרבות. אני איציק יושע, להתראות בשבוע הבא. To be like you, je suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup. At the end of the day, you cannot change me, boo. Alors, laisse-moi m'envoler. I'm not rich, but I'm shining bright.
je n'ai qu'à la pas, je n'ai never removed my crown. Who are we when we hurt, when we fight for free? Only God can judge you and me. Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi. On choisit son travail, sa coiffure, ses amis, sa routine, parfois l'amour aussi. Et ça passe ou ça casse, mais ça regarde qui.